עכשיו איתכם, שיעורו השבועי של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
פרשת הציצית, יום יום. אומר הרמב"ן, מה שהתורה אומרת לנו, קדושים תהיו, קדש עצמך במותר לך. שלא יהיה נבל ברשות התורה, גם בדברים המותרים. אם הוא רודף אחרי התאוות, הוא נקרא נבל ברשות התורה. ממשיך הרמב"ן וכותב על הפסוק, והתקדשתם והייתם קדושים. אומר הרמב"ן, בואו ראה כמה חז"ל העמיקו. והתקדשתם זה מים ראשונים, והייתם קדושים זה מים אחרונים. מה דורשת ממנו התורה? מה רוצה מאיתנו? אני עכשיו רוצה ללכת לאכול. מה הקשר לקדושה? אומר הרמב"ן, לא, היא הנותנת. אתה הולך לאכול, והתקדשתם. והייתם קדושים. אבל יש עוד מילה בפסוק. אני השם. אומרים חז"ל, יכול כמוני, תלמוד לומר, אני השם, קדושתי למעלה מקדושתכם. שואלים המפרשים, מה יש סלקת דעתין יכול כמוני? איך אפשר? השתבח שמו, קדושתו יתברך, קדוש, קדוש, קדוש. מה שייך יכול כמוני? אלא אומרים המפרשים, באו חז"ל להגיד לך, ודורשים את זה מהפסוק. למעלות הקדושה אין סוף. תשאף לעלות עוד דרגה ועוד דרגה ועוד דרגה, עד יכול כמוני. נכון, אין סלקה דעתין שיגיע לדרגות כביכול, חלילה. אבל תדע לך שהדרגות גבוהות וגדולות, סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה. התקדש וחזור והתקדש, ובזה נזכר בעזרת השם שתשרה עלינו שכינה, והשכינה תלווה אותנו ואת כל ישראל, ויחון הבורא יתברך על עם ישראל, ויאמר די לצרות עם ישראל, ויבטל את הגזרה הקשה, שעל עם ישראל, וזכנו לעשות חשבון הנפש, לדעת בשל מי הגזרה הרעה הזו, בשל מה יותר נכון, כדי שנוכל בעזרת השם לחזור בתשובה שלמה, ונזכה לעשות את רצונו כרצונו, אמן ואמן.
חזק וברוך לרב הגדול, מעמיד תלמידים הרבה, מור דיינה דנחית לעומקה דדינה, הגאון רבי מנשה שוע, השם ישמרו וחיו, משגיח רוחני בישיבת עיקר ירושלים, בישיבת לב אליהו, הוא מדריך את התלמידים ללכת בדרכם של גדולי הדור שלנו הספרדים, רבי יהודה צדקה, רבי ציון אבא שאול, רבי עזרא עטיה, מרן זצ"ל. מעתיך תלמידים, זכה להעמיד אלפי תלמידים, שיכולו לתן לכוח הבריאות, שימשיך לעשות עוד כהנה וכהנה. חזק וברוך. חזק וברוך. השבוע יחול ראש חודש תמוז בימים שני ושלישי, כפי שכולם יודעים. בגמרא שבת, בדף כף ד' עמוד א', תנה רבי הושעיה, ימים שיש בהם קורבן מוסף כגון ראשי חודשים וחולו של מועד, ערבית, שחרית ומנחה, מתפלל 18 ואומר מעין המאורע יעלה ויבוא בעבודה, ואם לא אמר מחזירים אותו, והם בהם קדושה על הכוס. ודברי הגמרא בשבת פרק ימי מדליקים ודף כ"ד עמוד א', כתוב שמה שחרית, מנחה וערבית מזכירים מעין המורה בעמידה, כלומר גם בערבית, ואם לא אמר מחזירים אותו. פשטות כולל ערבית. כולם יודעים את ההלכה, יש לנו בגמרא בברכות מדף למד עמוד ב', הגמרא אומרת שאם טעה ולא אמר יעלה ויבוא בערבית של ראש חודש, אין מקדשים את החודש בלילה. דינו לבוקר משפט, כמו משפט, סנהדרין צריכים לקדש את החודש, ולכן אין מקדשים את החודש בלילה. אם אדם לא אמר יעלה ויבוא בערבית של ראש חודש, לא חוזר. הריטב"א הרגיש בקושיה הזו. הוא כותב שחרית מנחה וערבית משמע גם ערבית, ולאו דווקא. משום חולו של מועד נקט לככה. חולו של מועד, הנה חינם, אין הבדל מערבית לבין שחרית מנחה. אבל בראש חודש, כפי הדין שלו, כמו הגמרא בברכות, מדף למד עמוד ב'. כיוון שערבית רשות, לא רק זה. אין מקדשים את החודש בלילה, ערבית רשות לבד זה לא מספיק. כי קיבלו רק כחובה. אז הטעם הזה לא מספיק. אלא בגלל שאין מקדשים את החודש בלילה, לכן מי שטעה ולא אמר יעלה ויבוא בערבית, לא חוזר. גם כי לא יגיד את זה מברכה לברכה, לא צריך לחזור, לא עושים הפסק סתם שלא צריך לחזור. התוספות, שם מברכות בדף לבן, מביאים, יש מפרשים, שהנמילה בלילה הראשונה, כמו מחר בלילה, מי שלא אמר בערבית יעלה ויבוא, לא חוזר. ובלילה השנייה, זה כבר קידשו את החודש, כבר היה למד, וזה ליל א', מי שלא אמר יעלה ויבוא בערבית, צריך לחזור, דינו כמו שחרית מנחה. סוד כותבים, ולא נראה לחלק. לא, שתי מילים. סוף סוף, הם מקדשים את החודש בלילה. נכון שזה כבר מקודש לפני כן, שתי ימים, אבל בסוף בלילה אי אפשר לקדש, אם לא אמר יעלה ויבוא, זה לא מעכב. ככה ההלכה נפסקה. שמי שלא אמר יעלה ויבוא בערבית שלוש חודש, בין בלילה הראשונה, בין בלילה השנייה, לא צריכים אותו לחזור. שחרית ומנחה, הנה חינם, חוזר, כל אחד יודע, כמו שכתוב בסידורים, כל ההלכות, כל אחד יסתכל, יראה, מה, איך, איפה חוזר, איך עושה, כתוב בהלכה. יש מנהג שהזכירו אותו הראשונים, הרשב"א, הרוויה, ספר הפרדס, ספר המנהיג, ודוד אבו דרם, הזכירו מנהג שמחר בלילה, אחרי שמגיעים בין גאולה לתפילה, שמר את עמו ישראל לעד, אמן, ואז מכריזים ראש חודש, או יעלה ויבוא. שאלה נשאלת, אם ההכרזה הזו אין בה משום הפסק, צריך לסמוך גאולה לתפילה. לצורך, כמו קדיש וכדומה, זה לא כמו שחרית, אומרים קדיש. אבל סתם נפטפט בין שמות עמו ישראל לעד לבין העמידה, ודאי שלא. שדבר כזה לעשות, להזכיר לציבור, לא לשכוח. הרי לב אחי, אם לא אמרו בערבית, לא חוזר, כמו שלמדנו עכשיו. טוב, אבל לכתחילה צריך להזכיר, בערב ובוקר יום אחד, צריך להזכיר ראש חודש, לכתחילה. שלכתחילה הזה, יש כמה מקומות, כמו שאמרתי לכם, הזכירו הראשונים, שנהגו להגיד, לפני העמידה, ראש חודש. גידו לפני ערבית, לא כולם נמצאים בבית כנסת, ולכם לא יזכרו, שכחו. גם ככה, לא תספק אם יזכרו. אבל לפני ערבית, ודאי שלא, לפני השם בדורם עלים ערבים, ודאי שלא יזכרו. כן, מסמיכים את זה ממש סמוך לעמידה. אחרי שאומרים את הקדיש, לפני העמידה, מכריזים, יעלה ויבוא. מה עם שאלה של הפסק? לכאורה זה הפסק. יש כמה דוגמאות לשאלה הזו, וכולם יש להם עניין אחד. למשל, מי שברך, המוציא לחם מן הארץ, חפש את המלח, יש אומרים, ככה דעת תוספות, שהיום הלחם שלנו זה עשה עם מלח, מטובל כבר, אז לא חייבים. אבל חתחילה אנחנו מקפידים גם בזה, וכן מטבלים את זה במלח. אין מלח. אומר לאשתו, תביא מלח. דיבר. ברכת המוציא לחם מן הארץ. מה אתה עושה הפסק? מותר דבר כזה לעשות או לא? או הוא ברך המוציא לחם מן הארץ, הוא רואה שלכולם יש צלחות, יש לו איזה אורח מכובד, לא שמו לו צלחת, ותשימו לו צלחת. קודם כל תתעם, ברך אתה מוציא, תתעם, אחר כך אתה מדבר. מה הדין בזה? דיבר, עבר ואמר את זה, תביאו צלחת. זה נקרא הפסק? או לא נפסר הפסק? ובכן, אז זה הדרך. עוד דוגמאות, בשבת בראשית, או בשמחת תורה. לפני שקוראים פרשת בראשית, יש מנהגים בעיקר אצל המרוקאים להגיד בסימנת הבא. בשמחת תורה, זה שעולה לספר תורה, חתן בראשית, ככה הרבה מקומות נוהגים, הוא קורא בתורה. אם הוא ברכי, הוא יודע לקרוא. לא אחד למעלה ושבע למטה, אלא יודע לקרוא כמו בן אדם, מכין מראש, חתן בראשית, הוא עולה, אז הוא ברך, עכשיו בחנוכה ימים, וחתן השם נותן התורה, משים מנה טובה, בראשית ברא אלוקים. אז זה לא יפסק, עכשיו ברכת, נותן התורה, צריך מיד לקרוא בראשית ברא אלוקים, מה אתה אומר משים מנה טובה? זה בשמחת תורה. בשבת בראשית, זה אחד הציבור עולה, ולא קוראים את הקריאה, אז הוא העולה, הוא ברך שנותן התורה, והשליח ציבור, הוא לא ברך, הוא אומר בסימנה טובה, אין בזה בעיה, אין כאן הפסק, כי סוף סוף הוא לא ברך השליח ציבור. בעיה, כשזה שבירך, הוא בעצמו קורא, והוא אומר בסימנה טובה, זה הפסק או לא הפסק? עוד דיון, היו נוהגים בירושלים, לפני עשרות שנים, 80, 100 שנה, היו שוחטים שיתוף פעולה יחד עם הערבים. כל מה שיוצא לנו פגום, אז הם מוכרים את זה בהסכם מסוים מביניהם, מוכרים את זה לערבים. אבל הם מקפדים על השחיטה. לא לפי כל ההלכות שלנו. לנו יש את ההלכות, דרסה, יש לנו את ההלכה שסכין צריך שתהיה. ברוך השם, היום הסכינים שלנו הם סכינים מיודרים. אני ביקרתי בכמה משחטות כדי לראות של עופות. ביקרתי כמה מקומות לראות את השחיטה שלנו. לראות איך ההכשרים שלנו, כל ההכשרים של הרבנות הראשית לישראל. ובדקתי את הסכינים, יש שם הסכינים מעודרים. אמרו לי, אחד אולי ממאה אלף עופות, יוצא סכין פגום. שמעתם? אחד ממאה אלף עופות, זה לא כל הסכינים, אבל יש סכינים כאלו טובים, ברזל חזק, פלדה, שזה לא נפגם. קורה, אחד ממאה אלף קורה. יש לנו רוב גדול, ברוך השם הכשרות של העופות, השחיטה, המליחה, אני עקפתי אחרי כל תהליך של המליחה, ההדחה, המליחה, הניפוץ, השטיפה אחרי המליחה, השהייה בזמן של המלח, שמים אותו בתוך מים, המים האלו מלוחים, מים קרים, מים חמים, כל הפרטים, פרטי פרטים נכנסנו, ברוך השם, ראינו שהכל בסדר. כשהיו שוחטים יחד עם הערבים, הם היו מקפידים, יש להם ההלכה, שבין משחות, סמוך לשחיטה, לא עושים הפסק, נגיד, אללה אל אכבר, ככה להגיד, כמו היום עושים את זה לשם הרחם, שעושים פיגועים, אומרים את זה. אבל ככה היו נגיד להגיד, אללה אל אכבר, ואז שוחטים. אם הוא יברך, יגיד את המילים אלו, ויברך, עשית הפסק, הם לא מוכנים, גם מציימת בעיה של הפסק. צריך לומר את זה, סמוך לשחיטה, מיד. אז הוא בירך על השחיטה. אחר כך יגיד, אללה אל אכבר, מה זה? זה הפסק לכאורה. מותר או לא? הנה, עוד דוגמה. עוד דוגמה, יש אחד, היה בטלן. לא לומד. יום אחד רוצה להכריח את עצמו ללמוד, אמר אני עם דור נדר, שאני לא יושב לאכול, שום ארוחה, קודם כל נימד איזה פרק אחד בפרקי אבות, איזה משנה אחת בפרקי אבות. אחד, נדר נדר, פרס את עצמו. יום אחד הוא שכח מהנדר הזה, ישב על שולחן, המוציא לחם מן הארץ. בא לטעום, זכר, נדר. האם יכול עכשיו ללמוד את המשנה? יקרא את המשנה הזו, ואחר כך יוכל. אז זה הפסק או לא הפסק? קצת שני הוא לא יכול לאכול את הלחם בלי שימת המשנה, כמו נדר נדר. מה הדין בדבר הזה? עוד דוגמה. אדם בא לבית ושכח לעשות קידוש. בא ישב, היה שולחן ערוך, כל מיני סלטים, עלה עשן באפו, הוא היה רעב, ואיך הוא מוציא לחם מן הארץ? הוא אומר, קידוש אומרת לו אשתו. מה יעשה עכשיו? הוא יכול לקחת את הלחם ביד שלו, ונמשיך. שרצבנו, שרצבנו, נחלתנו, כל הקידוש יגיד, ואחר כך יטעם מהלחם, לצורך האכילה. אפשר ככה לעשות? או יטעם, מה יטעם לפני הקידוש? איך יעשה דבר כזה? מה הדין בזה? זה הפסק או לא הפסק? אותו דבר גם לגבי הבדלה. הוא שכח להבדיל, בא לבית שלו, ולקח איזה סודה רביעית, חתכת לחם, הוא הוציא לחם מן הארץ. שאתה צועקת לו, הבדלה. אני יכול לקחת את הלחם, ביד, לא ביד, לא משנה. לפני שיתאם הלחם, יגיד את ההבדלה, אחר כך יתאם. הוא לא יכול לאכול בלי שיעשה הבדלה. לכל זאת צורך העניין. זה נקרא הפסק או לא נמסרה הפסק? שכח לומר, אתה חנמתנו. צריך לומר, לא חוזר, למה? כי מבדיל על הכוס. אם בירך המוצא לחם מן הארץ, ויתאם מזה, אחר כך צריך לחזור פעם שנייה להתפלל. מה יעשה? יתאם או לא יתאם? עוד דוגמה. דן בזה משה פיינשטיין. יש בתי כנסיות של אמריקאים, אנגלים, צרפתים, שלא יודעים עברית. אבל איך אומרים להם מה לקרוא, אז קוראים. עומד שליח ציבור, בפסוקי דזמרה, הוא אומר, עמוד 73. הופכים, 73. אחר כך הם מגיעים לשמע ישראל, עמוד 75. אז הוא מדבר, שלי הציבור. הוא עושה הפסק, בין סבסוקי דזמרה, בין סבכות קירת שמע, מותר או אסור? עוד דוגמה, אדם תוקע בשופר בראש השנה, תקע תשרת, תשרת, תשרת. רוצה להגיד אחר כך את הוידוי שכתוב במחזורים. יש מחזורים, הוצאת מנצור, אני ברוך השם, אין את זה הרבה. יש כל מיני הוצאות, שם כתבו את הוידוי, וכתבו להגיד בפה. אבל לכאורה, עדיין הוא לא יצא את החובה לגמרי. עד שגמור את כל תשרת, 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 ותשת, תשת, תשת, תרת, תרת, תרת. רק אז גמר את המצווה. זה הפסק או לא הפסק הוידוי? הנה ראיתם עכשיו, ותלכם 10 דוגמאות. כולם הדוגמה, הפסק לצורך העניין. לכאורה זה צורך העניין. כל הדוגמאות האלו, נסביר כל דבר ודבר. קודם כל נתחיל מראש חודש. מה שהתחלתי. הרשב"א, פשוט הרשב"א בחלק א', הוא מביא מנהג שנהגו במקומו, בברצלונה איפה שהוא היה, היו נוהגים להגיד יעלה ויבוא לפני העמידה. אחרי הקדיש בערבית, אומר אין בזה הפסק. כל דבר שהוא צריך לתפילה, אומר הרשב"א, אין בו משום הפסק. למה הדבר דומה? למה שאמרו בגמרא ברכות בדף עמוד א', טול ברוך, לא אבי הפסק. או גביל ותורה, גביל ותורה, לא אבי הפסק. ברך המוצלח מן הארץ. הוא נזכר שיש לו שברים. אסור לאדם לאכול עד שיתן לבהמה שלו לאכול. לא לבהמת הפקר, בהמה שלו. מה שחי על האוכל. לא דגי אקווריום. דגי אקווריום הם לא חיים על האוכל בדווקא. לכן לא על זה מדבר. מדבר אני על מה שבהמות שחיים על האוכל. ברך המוצלח מן הארץ, הוא נזכר שלא שם את האוכל לשברים. אומר לאשתו או לאחד מבני ביתו, גביל ותורה, תעבב את הזה של השברים, שיכולו לאכול. אסור לו לאכול. תתי עשב בשדך לבימתך, אחר כך ואכלת ושבעת. חלוקת הפוסקים, זה דאורייתא דרבנן, תראו בקוט יוסף, פחות ברכות, כמה אריכות בדבר הזה. אבל אסור לאכול. עכשיו הוא ברך המוצלח מן הארץ, אם הוא לא יאכל לבחן לבטלה, אז הוא רוצה לדבר. תעבב את זה של האוכל של השברים, שים אוכל לכלב. כלב, אסור לאדם מגדל כלב רע בתוך ביתו. מי שמגדל כלב רע בתוך ביתו, כהה בארור. אבל לפעמים מתירים. יש יישוב ספר, שפחדים מחבלים, פחדים מגנבים, שודדים, שואלים את הרב, כל דבר שואלים את הרב, ונותן להם יותר, כן, או סומה, עיוור. שיש לו כלב בהנחיה, שואלים את הרב, הוא אומר, כן, מותר לך לקחת לגדל כלב, כלב. או כלב קטן, שזה אסור לישוע, שלא מבעיל. אמרה מספרת, שהיה פעם אישה אחת בהיריון, הלכה, ואיזה כלב קפץ, והכין לנבוח לה. היא נבהלה. באה לכלב, אומר לה לאישה, מרגיע אותה, הכלב הזה לא נושך, כלב נובח לא נושך. אמרתי בא לי, אמרה לו כבר, נד ולד, מה אתה מנחם אותי? הוא נפל הילד. ראש נבהלה, יפיל את הילד. חן הגמרא אומרת, שעשו לגדל כלב רע בתוך ביתו. כלב רע, כלב שמפחיד את האנשים, למה, בולדוג, איך זה נקרא, כלב שמפחיד את האנשים, עשו לגדל בלי יותר של חכם. אלא כן, מן דוגמאות שאמרתי. לא משנה בהמה תאורה או בהמה תמיעה. לכן אני מזכיר את זה. יש לזה מחלוקת. להלכה, גם בהמה תמיעה, כמו כלב, חיה תמיעה, כמו כלב, עשו לאדם לאכול, קודם כל שיתן להם לאכול. אז הוא שכח, ברך המוצלח מן הארץ. אמר, תביא כלב, תביא אוכל הכלב. או, היה אז אחד שמה, טול ברוך, כך, כך גם אתה דבר גם אתה. קודם כל תטעם, אחר כך תגיד. אומרת הגמרא, ברכות בדף מם, זה לא נקרא הפסק. למה לא נקרא הפסק? זה מובן גם בשולחן ערוך, להלכה. למה לא נקרא הפסק? ברוך אתה, אולי, אין מלך העולם, שהכל נהיה מדור. קודם כל, רואים הגמרא, כל מה שצורך הברכה, לא נקרא הפסק. לצורך הברכה, אני לא יכול לאכול בלי שאני אעשה אוכל לכלב או אוכל לבהמות וכדומה. צורך הברכה. לכן זה לא נקרא הפסק. לפי זה, אומר הרשב"א, לפי שאני אמשיך, אומר הרשב"א, לפי זה גם לגבי יעלה ויבוא. אני מפסיק בין גאולה לתפילה, שזה אסור, אבל לא צורך התפילה. צורך התפילה לא גרע מטול ברוך, כך כותב הרשב"א. וטול ברוך, מחלוקת רש"י והרמב״ם. רש"י מסביר צורך הברכה. כמו תביאו מלח. תביאו מלח, צורך הברכה. כי אדם מברך המוצלח מן הארץ, צורך הברכה, תביא מלח. זה כותב, זה הגמרא אומרת שלא נקרא הפסק. זה דעת רש"י. גם התוספות ככה משמע. לכן הם כותבים לגבי זמננו שיש מלח בתוך הלחם, שלא צריך להגיד את זה. לא מעכב לטבל את זה במלח. משמע, הכל הצורך, הברכה. הרמב״ם לא סבר ככה. תראו לשון הרמב״ם כותב, ואם הפסיק בדברים, מעניין דברים שמברכים עליו, אינו צריך לברך שנית. לא נקרא הפסק, קצת. כגון, שברך המוציא לחם מן הארץ על הפת, וקודם שיוכל, אמר, אביהו מלח. תנו לפלוני לאכול, שימו לו צלחת. כל זה, נו מאכל לבהמה. כל זה, אינו צריך לברך. יש הבדל בין רשי להרמב״ם. לרשי, צורך הברכה. תביא מלח, תתן אוכל לשברים. אני לא יכול לאכול בלי זה, צורך הברכה. אם אמרתי לי צלחת לזה, מה זה קשור לברכה? צורך הסעודה, אבל לא צורך הברכה. לרשי זה נקרא הפסק. אם אמר תביא צלחת לפלוני, או תביא כיסא לפלוני, זה נקרא הפסק. אבל לפי הרמב״ם, מפורש כותב דוגמה, תנו מאכל לפלוני. זה נקרא צורך הסעודה. אז לפי הרמב״ם, זה לא סתם צורך הברכה, מרחיבים את זה. צורך הסעודה, צורך העניין. ואילו לפי רש"י דווקא צורך הברכה. בתוסף, סימן קורס המרזיים, מביא את המחלוקת של רש"י והרמב״ם, והוא כותב, הוא מדייק ברמב״ם מה שאמרתי, הוא כותב ספק ברכות להקל. ולכן גם כשהוא אמר, תביאו צלחף, תביאו כיסא ותביאו זה, שזה לא צורך הברכה, רק לא נקרא הפסק. יש ספר ראש יוסף, לבעל הפרי בגדים, ספר יפה מאוד. מסכת ברכות, זה על המסכתות, בדף מ' עמוד א'. הוא כותב להסתפק, מה ידין אדם שאמר לחברו, ברך המוציא לחם מן הארץ, עוד לא טעם, תביא צלחת. זה נקרא הפסק או לא נקרא הפסק? זה לא צריך הברכה, אפשר בצריך עיון. אבל זה בספרו הראש יוסף, שזה על השס. בספרו פרי מגדים, אותו מחבר, בפרי מגדים, כותב פשטון, בסימן קוף סמך זין, כותב שאם אמר, תביא צלחת לפלוני, וכדומה, כל שכן לעצמו, לא אבא הפסק. כמו שכתב בית יוסף, בחלוקת רשי והרמב״ם, ספק ברכות להקל. כן? אני לא יודע מכאן הלכה. כל דבר שהוא צורך, לא נקרא הפסק. שמעתי פעם מנהג, אני חושב שהיום זה כבר לא קיים, שסיפר לי את זה בחותני, הרב עמר, שהוא ראה את זה במרוקו, שהרבה נוהגים את זה. מברכים, המוציא לחם מן הארץ, ולא טעמים עדיין, אומרים, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד, וטועמים. אני אומר, שם מלך, תגיד מלך, תגיד אביו מלך. לא מלך, שם מלך, שם מלך. אז אני אמרתי לו, מה, ככה נהגו מרוקו? הוא אומר, כן. וזה כמעט ראה, יתקב אפקב, זה יתקב זה, ברכה זה ככה. הוא נתן סיבות, אני פייג. אמרתי לו, אחר אלף המחילות, בסדר, ככה נהגו, נהגו. אבל זה מנהג של עמי הארצות, מה זה? זה מנהג של בני תורה, מנהג של אדם שקובע עתים לתורה. מה, לברך הוא צילח מן הארץ, עוד לא לטעום, השם מלך, השם מלך. קודם כל, תטעם מעליהם. אחר כך תגיד דעה למין, גם מה שרוצה תגיד אחר כך. אבל מה אתה מדבר עם פסוקים, אומר פסוק, שיש גימטריה, יתקב אבקה? מה אתה קודם מסכים איתי, שהמנהג הזה לבטל אותו? כן, מסכים. הוא רק רצה ללמד זכות על המשפחה שלו, שככה היו עושים במרוקו, אז לימד זכות. אבל הוא הסכים, שחתילה צריך לעורר על זה, שזה לא נקרא, לא צריך הברכה, או לא צריך בטיח, איזה? תביאו צלחת, תני אוכל לפלוני, תביא מלח, זה כל זה צריך הברכה, צריך העניין. צריך הסעודה, כן? אבל להביא פסוק בעלמה, בגלל שגימטרה יותקה ופקה בגדרים האלו, זה לא נקרא צורך העניין, ברור שזה נקרא יוסק. למעשה, מי שאמר דבר כזה, המוציא לך מן הארץ, ואמר השם מלך, השם מלך, השם רבעד, כאילו אדוני, תחזור לברך פעם שנייה, איך לטועים עכשיו? תוכל עכשיו לברכה. תחזור לברך פעם שנייה, כי זה ודאי נקרא יוסק. אין פה סבל. הסבל שייך בצורך הסעודה ולא צורך הברכה. זה, בתסוק כתב, שזה סבל. טוב, למדנו עם כל הדברים האלו כולם, שגם לגבי צורך התפילה, מה שמסביר הרשב"א, כל שכן צורך התפילה, אדם מוצא להכריז לציבור, יעלה ויבוא. היום נוהגים, אשכנזים הנהיגו את זה, וגם כן אנחנו למדנו מהם בדבר הזה, ודופקים בשולחן, על התיבה דופקים. אז כולנו זוכים, מה הדפיקה הזו? זוכים, נגיד יעלה ויבוא. אבל לא כל המקומות עושים ככה. יש הכמות שלא מבינים מה התפיקה הזו, אולי רוצים להשתיק את האנשים, שחברו את הטלפון, אולי רוצים, לא מבינים מה התפיקה הזו. לכן, נהגו להגיד, מפורש, יעלה ויבוא. לפי מה שאמרנו עכשיו, המנהג הזה יש לו מה לסמוך. זה לא מנהג של טעות, מנהג של עמי ארצות. זה מנהג שכותב אותו הרשב"א, כותב אותו בספר המנהיג, כותב אותו בספר הפרדס, כותב אותו הרהוויה, אבו דרם. כותבו את זה ראשונים, כותבו מנהג הזה. לכן יש לו מה לסמוך. להפוקה, ממה שכותב בספר, מארי אלגזי, ביעקב ישראל אלגזי, בספרו של מי ציבור, מביא כמה אחרונים שקראו תגר על המנהג הזה. מה זה צריך להיות? אדם מברך, סליחה, אמר קדיש לפני העמידה, לפני העמידה עושה הפסק, אומר יעלה ויבוא, זה הפסק גמור, גם בכף החיים. כף החיים מביא את שלמי ציבור וכותב, שבירושלים נהגו שלא להכריז מחמת הפסק. מנהגי מעריל, לפני כמעט 600 שנה, הוא כותב, שיש להנהיג את הנערים שהם יגידו את הדבר הזה. יש ילד קטן, בכנסת כמו שאומרים היום, אם לא חשב, נער ציון, הילדים הקטנים, יחד ילד קטן, אתה לפני העביד, נגיד לו זה לפני העביד, לפני שמתחילים עכשיו בדברו, שהגיעו לפני העמידה, תגיד, יעלה ויבוא. כמו שהוא נגיד במצווה, פחות מחמירים עליו, ולכן, ילד קטן, נגיד במצווה, לפי רוב הראשונים, הוא לא חייב במצוות, לא הפסק ולא ברכות ושום דבר. כל החובה זה אבא, חוקד הראשונים, נכון, ודעת רוב הראשונים. כמו שמרן מביא בספרים שלו, שאין שום חובה על הקטן להתחנך. יש חובה על האבא לחנך. והקטן צריך לשמוע על האבא שלו. אבל החובה היא בעיקר על הקטן. אין הבדל בין בת לבין בן. אדם מחנך את הבן שלו להתפלל, לברך, גם את הבת שלו. דעת רוב הראשונים, רוב ככל הראשונים, שיש חובת חינוך גם על הבת. מה, היא לא יחנך אותה? אחר כך תבוא, אחר כך בלי שרבולים תבוא, הרי ואבוי. צריך לחנך אותה בקטנותה שתתחנך בדרך של התורה. וכמינה שהבת מגיעה לגיל בת מצווה, בגיל 12. ובר מצווה אנחנו אומרים, ברוך שפטרני מעונשו של זה. עכשיו כבר העבירות שלו לא באים אליי, פטרני מעונשו של זה. מה הדין בבת? יש כמה שכתבו, שהבת לא להגיד את זה. ברוך שפטרני מעונשה של זו. למה? כי אין חובה לחינוך. הבת מביא משער ביור הלכה, הגאון המשנה ברורה, שאין חובת חינוך. הרבי חזון עובדיה מביא את זה, את הסברה הזו. והרב תמה עליהם. נכון, יש סברה כזו. אבל התורה ניתנה לבני אדם, והגיון הביא לפניך. מה הגיון אומר פה? כדעת רוב ככל הראשונים, שיש חובת חינוך גם לבת. זה גם סברה ככה. איך אפשר להגיד שיש חובה לחנך את הבן ואת הבת לא? הנה ברוך השם, עשו לנו בית יעקב, עשו לנו בית הספר, כל הסמינרים, מרגלית, כדומה, עשו לנו סמינרים טובים, עשו. יש חובת חינוך גם לבת, ודאי. לכן גם לבת צריך להגיד, ברור שפטרני מעונשה שזו, שמגיעה לגיל במצווה. מה שראיתי, השבוע הראה לי מישהו, מחבר זמננו, לא אגיד את שמו, הוא מביא את המשנה ברורה, ברור הלכה, מביא את מרן בחזון עובדיה, והוא ראה כל מה שהרב כתב. הרב העריך, הסביר את זה בטוב טעם. מסקנה שלא, לא, לא להגיד את מה שעשו. אני לא תחולק על הרב. מה, זה לא מסתבר דברי הרב? מה יש? הרי רוב הראשונים קודמים ככה שיש חובת חינוך גם לבת. מה, סתם לחלוק? הזכרתי כבר שם קודמים, מה שכותב הגאון הרב שמעון קשקופ, בהקדמה לספר שער יושר, הקדמה יפה. הוא כותב שמה, בגמרא כתוב, לך, אתה רשאי אותי שאלה בהלכה, תעשה לי איזה שימוש, תעשה לי קוסטי איזה משהו, ואז אני אגיד לך, תהלכה. מה מספרת? שהוא שימש אותו, ואמר לו אחר כך את ההלכה. ומה זה קשור? הוא אמר לך עכשיו, תגיד לי הרב, מה ההלכה? אותו למה יעלה ויבוא לפני עמידה או לא? מה אתה אומר? תביא לי משהו אחר כך אני אתן לך, מה זה שמולי ושמול לך? מה זה שוחד? מה זה? כך הוא שואל. הוא מתרץ, אם אתה משמש אותי, אז אתה מתבטל כלפיי. אתה מקבל מה שאני אומר, כמו רב ותלמיד. מרב ותלמיד, יש טעם להגיד לו את ההלכות שהוא מתבטל, שהוא שומע לך, שהוא מעריך אותך. אם אתה לא מעריך אותי, אתה לא עושה כזה שום דבר, אז אני אגיד לך לך. אגיד לך מותר, תגיד לי לא אסור. היסוד שאדם שחולק על גדול הדור, גדול הדורות, שחולק עליו ככה מהר, לא פעם אחד יצא לו, אלא חולק על מין והשמאל, זה היסוד הזה. אין לו מספיק הערכה. מיהיה לו הערכה מספקת, הוא לא היה ככה חולק. לא היה ככה אומר. זה אני כותב את זה, הגאון הבשים הושקופ. גם פה, טוב שהרב הביא בחזון הבדיה. הביא את כל הדברים. אחי הרב נעלם מנו הדברים האלו, הרב עד הדברים האלו. מביא להקת ראשונים שיש חובת חינוך גם על הבת. וכן גם על הבת צריך להגיד, ופטרני מעונשה של זו. מה אתה חולק? סתם לחלוק, שמה? תקבל באמת מה שאמרו. תראה איך שגדול הדור ככה אמר, הסביר את הדברים, תקבל את זה, הוא ראה את זה. לא, חולק, נראה לי, לי לא נראה ככה, מה, מי אתה נראה לי? אמינה ולא, יש אחד כותב, משהו אחר כותב, אמינה ולא מסתפינה. יש הפך צעיר אחד, ממש צעיר ימים, 20 וכמה, חבר ספר. קודם כל, צריך לעודד שמחברים ספרים, יושבים וכותבים, בחורים צעירים, דבר שלא היה פעם. לא היה פעם, שבאים, יש לו תרומץ, לחבר ספר, טוב, צריך לעודד את זה. ומי כמו מרן, שאתן איזה עידוד, ודאי. צד שני, גם מחברי ספרים, צריכים, החכמים יזהרו בדבריכם. תגיד, אני נראה לי ככה, להלכה ולמעשה, עד שאני אגדל, עד כיגדל שאלה, עד שאני אתמתן יותר בדבר. אם אתה חולק על גדולים, קצת יותר מתנות. כתוב ירושלמי, עדיין יראה כאילו בעל השמועה עומד כנגד עיניו. זה לא ככה מהר לחלוק. פרט כאן, הדבר שלנו, זה דבר שמסתבר. טוב, אז אמר המעריל, שלתת לילדים קטנים, שהקטנים אין להם איסור של הפסק, כי כל האיסור לחנך אותו, אבל הוא עצמו אין לו איסור, מותר להגיד לקטן, לפני כן, תגיד יעלה ויבוא. ולא אדם גדול עשה את זה. זה מתאים לשלמי ציבור, זה מתאים לכף החיים, שהם קראו תגר על המנהג הזה. אבל, לפי מה שהסברנו, זה נקרא צורך. יש לך דעת הרמב״ם, אולי לרשי נחנמי, אבל לפי הרמב״ם, כל דבר שהוא צורך העניין, אין בזה הפסק. גם פה זה צורך התפילה, אין בזה הפסק. גדולה מזו. כותב בשבולי הלקט, אחד מהראשונים, בליל ראש חודש, מחר בלילה, אחרי שמברכים, אחרי שאומרים את הקדיש, לפני העמידה, שומע את עמו ישראל לעד, אומרים קדיש, לפני העמידה, השליח ציבור מכריז, ראש חודש. הציבור עונה לו, לששון ולשמחה. הוא כותב, מנהג הזה, זה שבולי הלקט. זה אחד מהראשונים. קצת תמוע, צריך להבין את זה. מה שהוא אומר, עלה ויבוא, אני יכול להבין. צורך העניין. שלא ישכחו להגיד עלה ויבוא. מה הציבור שמדברים סתם דברים? ששון ושמחה, או מה, 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 שאני לא תוכל לדבר, שמה, זה מיותר. אבל תראו, אפילו על זה, שבולי הלקט, באמת על זה זכות. במתי משה, מביא בשם המארשל, שהוא חלק על הרשב"א. אתם יודעים שהמארשל היה רב חלה, לפני 400 שנה, והיה חולק כמה מקומות רצלים שהוא חלק על ראשונים, היה לו תקיפות גדולה מאוד. הוא הביא את הרשב"א שאמרתי עכשיו, שמותר להגיד יעלה ויבוא, לפני העמידה, זה לא נקרא הפסק, צורך העניין. הוא תמיה עליו. הוא אומר, מה, בגלל שעבית רשות? אבל קיבלנו כחובה, מה זה עבית רשות? וקיבלו כחובה. אדם הלך לישון, לבש פיג'אמה והלך למיטה לישון. עוד לא נרדם, פתאום נזכר, לא פללתי עבית. מה יגיד? אני עייף, אני עבית רשות. מה עבית רשות? תקום, נתפלל. וקיבלו כחובה. נתפלל על הרשב"א, איך ככה אמר. בא בית חדש, הבח, ותמה על המארשל, ראש העולם. מה אתה תולד ברשב"א דברים שלא אמר אותם? ככה אמר הרשב"א? הוא אמר בגלל עבית רשות? ואתה חולק עליו? לא בגלל זה. הוא אמר צורך העניין, כמו טול ברוך, כמו ככה אמר הרשב"א. אמר, אתה מביא טעם חדש, אתה מבציא טעם, אתה חולק על הרשב"א. ככה עונה לו, הבית חדש, עונה למארשל. הוא צודק, הבית חדש. נכון? הוא לא אמר טעם הזה של עבית רשות, הוא אמר טעם את צורך העניין. וזה למעשה המסקנה. גם בחנוכה פורים, לפני העמידה, חרי הקדיש בערבית, להגיד, ועל הניסים. אפילו שמדם לא אמר הניסים, חנוכה פורים, לא חוזר, אפילו אחי, כמו גם עלי ויבוא בלילוש חודש, שלא חוזר, ונהגו להגיד, גם על הניסים, כך כותב הלבוש, כך כותב המגן אברהם, כך כותב העלייה הרבה, הם כתבו את זה לגבי על הניסים, כתבו את זה, ולמדו את זה מעלי ויבוא בליל ראש חודש, ככה המנהג, אין אחר המנהג, כלום, לכן, אם רוצים להניג ככה, אפשר, הנה, זה דוגמה אחת, דוגמה שנייה, זוכרים מה דוגמה שנייה? הפסק בשחיטה, מה? מה שאמרתי לכם, שצריכים להגיד, אללה אל אכבר, סמוך בשחיטה ממש, לא לעשות הפסק. אם יברכו, זה נקרא הפסק. הגאון, האור החיים הקדוש, בפרי תואר, הוא כותב, למנוע את המנהג הזה. אין בעיה שלא ישחטו אצל הערבים. יפסידו. שחטים אצל הערבים, יוצא משהו טרפה, מוכרים להם את זה. שחטו אצל היהודים, יהיה לנו יפסד. קראו את זה לגן החיות, זה חצי מחיר, רבע מחיר. לכן עושים ככה. ולא משנה, שיפסידו. וזה הפסק גמור. מה, אתה ברחת על השחיטה? ואתה מדבר, אתה אומר, אללה אל אכבר? זה הפסק גמור. ובעצם לא מועיל שימוש שלך יגיד, יגיד השייח שלהם, שהוא יגיד את זה, לא מועיל. יש להם מי ששוחט, הוא צריך להגיד את הדבר הזה. ככה ההלכות שלהם. לא יודע מה זה כתוב בקוראן, לא יודע מה זה כתוב. ככה הם אומרים. אבל זה נקרא הפסק, אל תעשה את זה. האור החיים הקדוש נגד זה. הוא גם כותב עוד סיבה, וזה חוקות הגויים. חוקותיהם לא תלכו. אתה מחכה את חוקות הגויים, את החוקות של המוסלמים, הם עושים את זה, אללה אינה כבר, ואתה מחכה אותם, לכן זה עשו, כך הוא כותב. אבל באמת, הטעם של האור חיים הקדוש, מה שאמר הפסק, ואנו הסברנו, הפסק צורך העניין, אני לא יכול לשחוט, מורים אותי לשחוט, ולהגיד דלה נקבר, על צורך העניין, לפי הרמב״ם, לא רק צורך הברכה, לא צורך העניין, זה מותר. מה שהוא טען, חוקות הגויים, יש רבי יוסף קלון, מעריק, בסימן פח, סימן פחת, עתיק אותו מראה בסימן קוף עין א' ביורד העם, בית יוסף, הוא כותב, לא כל דבר שעושים הגויים, זה נקרא חוקות הגויים. יש לוויות צבאיות, שלא יבוא ולא יהיה. ואז עושים שם מתחי כבוד, עושים, יריות עושים. או מביאים זר של פרחים, זה מטעם זה, זה מטעם זה, מביאים זר פרחים. לכאורה, זה חוקות הגויים. כך הגויים היו עושים, למדו את זה, מהגויים למדו את זה. או שעושים הזעקה ביום הזיכרון, עושים הזעקה וכולם צריכים לעמוד דום, ונגיד פרק תהילים, אותו שעה, וזה חוקות הגויים לכאורה. באמת, הגויים הבינה, עושה את הדברים האלו. אומר זה נקרא, כל הדוגמות שאמרתי, זה חוקות הגויים. היו נוהגים לקחת את המת בעגלה עם סוסה, לוקחים את זה עם כל מיני קישוטים, ככה לוקחים את העגל. זה דבר שמנהג של הנוצרים, ככה היו עושים. זה חוקות הגויים, לכן זה אסור. או לשים פרחים על המיטה של המת, זה חוקות הגויים, זה אסור. או לזרוע פרחים, נטוע אילנות בבית הקברות, נטוע דשא בבית הקברות. וכל זה צריך למנוע את זה. למה? זה חוקות הגויים. יש בנטוע אילנות, יש בעיה נוספת. המת קונה את מקומו, 400. ואם יש שם אילן, תוך 400 של המת, אז האילן הזה גדל, הוא קנה את מקומו. יש שם הצל, יום חמסין, חם מאוד. הוא רוצה לקרוא תהילים, עומד תחת האילן, תחת הצל, וקורא תהילים, לא נשמע את הנפטר. מותר לקרוא תהילים בית הקברות, לא נשמע את הנפטר. ללמוד גמרא אסור, אבל לקרוא תהילים זה מותר. אבל הוא נהנה מהצל עכשיו. וזה תוך 400 של המת. אז איך יהיה מותר? זה בעיה נוספת. אבל הבעיה של חוקות הגויים, כותב המעריק, כל דבר שיש בו סיבה והיגיון, אין בזה חוקות הגויים. דבר שאין בזה שום סיבה, שום היגיון. פתאום אתה רואה, ככה נוהגים הגויים, ואתה עושה את זה. למה אתה עושה את זה? הגויים אולי קיבלו את זה שמץ עבודה זרה בידיהם, מחזיקים את זה בידיהם, והיסוד הוא עבודה זרה. כמו שהיה על הפאה הנוכרית, השער של הפאה הנוכרית, זה מגיע מעבודה זרה מהודו. זה גם היום ככה, רבותיי. אני בררתי את זה. זה גם היום ככה, דברים נוראים שיש שם. בכל אופן, זה שמץ עבודה זרה בידיהם. לכן אל תגיד, אל תעשה כמו חוקות הגויים. דבר שיש בו זה סמן, סיבה. לא סתם עושים את זה. אתה יודע מה הסיבה. אתה לא חושב שמה זה עבודה זרה. כי אתה יודע מה הסיבה. מתחי כבוד. שזה סיבה. שזה נהרג במלחמה. נהרג על קידוש השם. נהרג בשביל לשמוע על העם. כמו שזה סיבה, היגיון, אין בזה חוקות הגויים. שמים את הפרחים. זה לכבוד של הנפטר, או דשא, זה כבוד של הנפטר. כל הזה מאלו, יש בהם סיבה, עומדים בהזרקה, ביום הזיכרון. למה עומדים בהזרקה? וככה הם נוהגים הגויים. אבל אנחנו עושים את זה בשביל לזכור את האלו שנהרגו בשואה, 6 מיליון, או אלו שנהרגו במלחמות שלנו שהיה, ועושים את זה, ואומרים בתור שעה, אומרים פרק תהילים, ולשמע את הנספים, אומרים פרק תהילים. יש איזו סיבה, לא סתם עומדים, לא. כל דבר שהוא סיבה, היא נכנה מהם וזה חוקות הגויים. זה לא רק המעריק, כך כתב הריבש. לפני כן, רבו של הריבש, ארן, תלמידו של הרב המגיד, גם כותב את זה ככה. סליחה, ארן, הריבש ורב המגיד היו תלמידים של ארן. אז כך כתב ארן, כך כתב הריבש, בדיוק כמו דברי המעריק. כך פסק הרמה להלכה, הבם של האשכנזים, כך פסק להלכה. כך כתב יעקב קסטרו, תמיד חבר של מרן הבית יוסף, המריקש, בהגעותיו ועולי יעקב, גם כתב ככה, כל דבר שיש בזה סימן והיגיון, אין בזה חוקות הגויים. לכן, מהדין, מי שלא יבוא ולא יהיה, אם מישהו נהרג חס ושלום באיזה במלחמה, באיזה דברים, ועושים לו גריון, לא צריך למנוע את זה. למה? יש בזה היגיון, זה סיבה. אתה נמצא, שומע הזעקה, בפרט אם אתה נמצא ברחוב, ותלך, זה חילול השם. אתה מעורר שנאה בהם. מה, ככה הדתיים עושים? שכאילו אין להם שכל מספיק. רוצה לחווה טוב, ענני מתחך, מה בינה ודעת? מה אתה עושה בדווקא, אין לד, דווקא? יש עזקה, דווקא הוא הולך. למה אתה, מה אתה עושה את זה? להגיד זה מעורר שנאה בשנגדנו. אתה רוצה להחזיר אותם בתשובה, אתה רוצה לקרב את עם ישראל. זה התפקיד שלנו. רובם ככולם, רובם, לא כולם, רובם ככולם, תינוקות שנשבו לבין הגויים. צריך לקרב אותם. מה אתה, פחד מיסוד או ראיתה? בסדר, יש לך דעת המעריק. נכון, הגאון נבין לחונק, בזמנו הגאון הרב ג'ולטי, שהיה רבה של ירושלים, הוא תפס כמו הגאון נבינה, והוא כתב מאמר לפני 40-50 שנה בערך. כתב מאמר, באיזה יכון, אני לא זוכר באיזה מקום ראיתי את זה, כתב מאמר נגד המנהגים האלו, חייל דתי לא יעשה את זה, לא לעמוד בהזעקה, ולא לעשות זר פרחים, או לקחת את המת בעגליים סוסים, כל זה לא לקחת, חוקות הגויים. הוא תחזיק בגאון נבינה. הביא סוגיות מהשס, פיפל סוגיות מהשס, וכך הוא פסק. אבל יש לנו את בית יוסף. יש לנו את הרמה. שתי עמודי הוראה. בית יוסף והרמה. שניהם פוסקים כמו דעת המעריק, כמו הרן, כמו הריבש, כמו המעריקש. לכן, עיקר הדין, אדם רוצה להחמיר, תחמיר לדברים אחרים. תחמיר באדם לחברו, בהכרת אותו, תחמיר בזה. לא תחמיר פתאום בדברים האלו שלא עורר קנאה ושנאה וחב שלום שנאה לדת. לכן הדבר הזה, אדם ינחנמי. יראה הזעקה, יעמוד, נגיד פרק תהילים, שעת ההזעקה. ככה אני עושה. אני הולך ביום הזיכרון לשואה, מחמים אותי התפקיד שלי, הולכת למקום שעושים, שם בהרצל, עושות את היום הזיכרון, אני אומר קדיש, אני אומר קדיש, ועושים שם ההזעקה, כולם עובדים, אני אומר שיהיה מעלות, אני מנסח, אני כמה נוסעים בגלל פרקי תהילים, אני אומר, לא, הם איזה חוקות הגויים, כמו שהסברתי שם. כל דבר שסיבה וגאון, לכן מה שאמר הפרי תואר, הרוחיים הקדוש, שעשו להגיד על האלה כבר לפני השחיתה חוקות הגויים, זה לא מסתבר. שזה סיבה. הם רוצים להגיד שחוטים בשם הקדוש ברוך הוא, לא לשם עבודה זרה. זה המטרה שלהם. יש שחוטים בשם עבודה זרה, הם שחוטים בשם הקדוש ברוך הוא, אללה אכבר. זה המטרה שלהם. יש להם כל דבר של סיבה, הם באיזו חוקות הגויים. הפרי חדש, לפני 300 שנה כמעט, פחות קצת, הוא כותב בעיה אחרת. טוב, עכשיו אמרנו, חוקות הגויים אין בזה, ומה הם הפסק מהפרי חדש? הוא אומר, זה בשביל זה בעיה של הפסק. הוא לא מקבל מה שאני אמרתי לפני כן, צורך העניין, הוא לא מקבל את זה. הוא מצא פתרון, תקנה, מביא אותו הרב פעלים, חלק ג' מסימן מם ב' שמה יפה ברב פעלים. אמרתי לכם פעם, לקרוא את שמות ברב פעלים, זה תענוג. מביא ראיה, דוחה, מביא עוד ראיה, דוחה, יפה. הוא מביא אותו ברב פעלים, בחלק ג' הוא כותב, יש תיקון לזה, בבוקר יבוא השוחט, ייקח עוף, ויברך עליו, שעכשיו מצטר צבנו על השחיטה, מברכים על השחיטה. לכאורה, יש לנו כלל, לא מברכים על הצלה מלאו. מי שבודק משהו מתולעים, טירס, תהנים, צריך לבדוק. ודאי, אסור לאכול את זה לבדוק טוב טוב. לפתוח עיניים של שבת ולבדוק את זה טוב. מי שבודק, תגיד תברך. כמו שמברכים על בעל הרי בעל ימצא, בדיקת חמץ, נברך גם על פה. ולא. לא מברכים על הצלה מלאו. בדיקת חמץ, תיקון חכמים, לכן מברכים. אבל ברכה על הצלה מלאו, אנחנו לא מברכים על הצלה מלאו. בשחיטה כן מברכים. חורה למה? אנחנו מצילים מעבר מן החי. חורה בשביל זה אנחנו משחטים. מנצל מסור מן החי. למה מברכים? הראש, בכתובות, הרגיש בזה ועונה, שן השחיטה שכתוב על הפסוק, בזבחתה ואכלתה בשר. בזבחתה זה השחיטה. התורה אמרה לשום בזבחתה, לכן מברכים ששם צבא צבאנו על השחיטה. אבל תיקח עוף בצד, תבח על השחיטה, ותכוון לכל מה שישחט היום. הוא שחט היום 100,000 עופות, אמרנו, אחר כך יגיד, על הנקבה, כמה שרוצה יכול להגיד. זה כבר לא יפסק, כי כבר חלה הברכה. בעוף הראשון, הוא לא אמר על הנקבה, זה בשביל היהודי, כי עושים את זה בצד, בשביל היהודי, ואחר כך, כל זה יכול כמה שרוצה יכול להגיד, אין זה בעיה של יפסק. ותיקן, הפרי חדש, ככה יעשו. פיית השולחן, תלמידי הגאון הבינה לפני 160 שנה בערך, הרב מישקלו, הוא כותב, לא צריכים להגיע את התקנה הזו, אם יכול, יכול, אם לא יכול, לא מעכב. אומר, האמירה הזו לא אבה הפסק. אי אפשר לשחוט, לשווק את הבשר לכל עם ישראל, בלי להגיד את המילה הזו. ואפילו שהוא ברך על השחיטה, ועושה הפסק בין הברכה לשחיטה בעלי על הכבר, אפילו אחי זה מותר. למה זה נקרא הפסק? לצורך העניין. אתה לא יכול, יכול, לא יכול לשחוט בלי הדבר הזה. לפי דעת הרמב״ם, זה מסתדר יפה. לפי דעת רש"י, זה קצת קשה. אבל מרן כתב את יוסף, ספק ברכות להקל, חושים לרמב״ם, לכן לא אבה הפסק. הנה, דוגמה נוספת, מעיקר הדין, מותר להגיד את המילים האלו, היום את הבעיה הזו, שעם כל המשפטות שלנו, אין את הבעיה הזו. אבל אני אבצר, מצב כזה, מעיקר הדין זה מותר. כמו הרב, פיית השוחן. אז דחינו מה שכותב פרי תואר, ענינו מה שכתב הפרי חדש, הבאנו את הספרה, צורך העניין, ולכן זה מותר. דוגמה נוספת, מביא ברב פעלים, שהזכרתי, מנהג שנהגו בעירו בגדד. אומרים, סימנה טובה, לפני קריאת פרשת בראשית, סימנה טובה. והם חושבים, שאם לא יגידו, הציבור, הבעלי בתים חושבים, אם לא יגידו סימנה טובה, חס שלום, יהיה סימן לא טוב. יהיה חכה קורונה, יהיה משהו לא טוב יהיה. לכן צריכים להגיד, סימנה טובה. כך כותב, רב פעלים שמתעקשים בדבר הזה, הוא קצת מטמע על זה, מה השיגעון הזה? אבל ככה נהגו. אבל צריך למד זכות על עם ישראל. הוא בעצמו מברך, הוא בעצמו קורא בתורה, הוא מביא סימנה טובה. הוא מביא בשם הגאון חיים פלאצ'י, שהיה 40 שנה, קצת היה לפניו, בספרו מועד לכל חי. שהוא כותב שאסור להגיד בסימנה טובה לפני קריאת התורה. זה נקרא הפסק גמור. אם רוצה, לפני שמברך, שבח בנו, יגיד שמה סימנה טובה, בחוד השם מבורך, ואז יברך. למה? כי זה נקרא הפסק גמור. כך הוא כותב. שם רב חיים פלאצ'י. יש ספר, נקרא דברי שלום ואמת. הוא בא להגן על כמה מנהגים שנהגו כל מיני עדות נגד מה שכתוב בעקות יוסף. הוא מזכיר עקות יוסף ומביא להגן. אחד הדברים כתוב בעקות יוסף לפני יותר מ-30 שנה, שלא להגיד בסימנה טובה מה שמע מועד לכל חי. בין הברכה לבין הקריאה. חתכלה לא להגיד. יש מקום להליץ על המנהג, תכף נראה. אבל חתכלה, אנחנו לא עושים את זה. שמה? נגיד לפני הברכה. אז הוא כותב שמועד לכל חי, כותב לא כך, והעתיק את השמש מועד לכל חי, עשה מרכאות בהתחלה ובסוף, שם את הכל, וכתב בשמו להגיד בסימנה טובה. אני אמרתי, מה, יש לי אני ספר טעות אולי? פתחתי לראות, לא? הייתי כדברים לא נכונים. הוסיף, עוד איזה שני שורות הוסיף. מה אתה מוסיף מהראש שלך? אמרתי, אולי דפוס אחר? הפסתי כמה דברים, כולם, ראש כתוב אצלנו. פגשתי את המחבר הזה, שיהיה בריא, כן? פגשתי אותו, אמרתי, מה זה? מה הוספת שם? סתם מחאות, זה, כדי להציג את המנהג שלכם. זה לא נכון, זה שקר. מנכון, מדורה באה להתקן. לא יודע מצא מהדורה הבאה, אני לא יודע. לא אני מחכה, דיו שהוא עושה מהדורה הבאה, אז גם הוא יעשה מהדורה הבאה. מה מהדורה הבאה יתקן? אתה מעתיק דברים לא נכונים, אתה מעתיק? מביא בשם חיים פלאצ'י כותב, שכן להגיד, כותב מפורש שלא להגיד בסימנה טובה. כדי להציג את המנהג, אדם לא צריך להיות עדתי, לא צריך להיות האמת, התורה. תורה הרב מרן, הוא למד רק ספר רבני עיראק? למד? לא. למד רבני חלב, רבני עיראק, רבני תימן, רבני מרוקו, אשכנזים, הכל הרב למד, זה התורה שלנו, כולנו מאחדת. אז מה אתה רוצה לנגן על המנהג שלך, ואתה מסלף, אתה מביא דברים שלא נכונים? אז כמו שאמרתי, מועד לכל חי, כותב מפורש שזה נקרא הפסק. עם כל זה, כותב הרב פעלים, אני מלמד זכות על הבעלי בתים האלו שבסימנה טובה, כי אצלהם הם לא יגידו זה יהיה להם יום שחור יהיה להם. הם חיים יגידו בסימנה טובה, צריך ללמד זכות עליהם, נדחק. ואז מה הוא אומר? תראו איזה סברה, פלא פלאים. הסמג כותב, מותר להגיד לגוי בבין השמשות, בדבר שהוא נחפש עליו, וצריך אותו לצורך, מותר להגיד לגוי, תעשה תדליק את הנר. להגיד לגוי, תעשה מלאכה דאורייתא. תדליק את הנר, בין השמשות. היום השקיעה, נגיד, ב10:50 השקיעה, הוא בא ב5:50, תוך 13:30, בשעות זמניות, זה נקרא בין השמשות. אומר לגוי, אני עכשיו צריך להדליק את הנר. יש לו איזו סיבה. אחר כך צריך ללכת את מקום, להדליק את הנר. אומר הסמד, אומר שזה מותר. כל דבר שנחפז עליו, בצורך הדבר, מותר להגיד לגוי. בין השמשות. אומר הרב פעלים, גם פה אצלנו, לצורך הדבר. להגיד בסימנה טובה. לכן מותר להגיד בסימנה טובה. סתם כל מי ששומע את הדבר הזה, רואה שזה ממש דוחק. הר אלף המחילות, כבודו של הרב פעלים. מה אתה מדמה? צורך גדול להגיד לגוי, שצריך צריך גדול, מותר להגיד לגוי בין השמשות, ספק יום ספק לילה. מה זה קשור לפה? פה זה הפסק. מה זה קשור לסימנה טובה בגלל זה זמן? לכאורה יש לחלק בין הדברים. אבל הוא נדחק, כמו שאמרתי, כדי לשבת את המנהג. המגן אברהם, בסימן הסמך א', מביא בשם המהרש"ל, שהוא שמע מזקן אחד, שהורה לומר לגוי במוצאי שבת, ולהדליק את הנר. הנה, וכן אברהם שמח על הסמק, הביא מה שמרשל הביא את זה. הוא הביא את הדבר הזה רפאלים. בסדר. זה משהו אחר להגיד לגוי, אני מסכים. זה נקרא צורך הדבר, ולשון לא גוזרו על מהשבות, זה הסיבה. שבקום צורך, לא גוזרו על שבות ולא שמושות. אבל זה קשור לסימנה טובה. לכאורה יש לחלק בין הדברים. לכן, הלכה למעשה, יש להנהיג. אם אדם קורא בעצמו את הקריאת התורה, לא להגיד בסימנה טובה. זה ממש לא לצורך העניין ולא צורך הברכה, לא שום דבר, סתם, סימן טוב להגיד, מי אמר סימן טוב? תגיד, זה לפני כן, לפני הברכה. כמו שכתוב בקוד יוסף, זה ההלכה. דוגמה נוספת, אז גמרנו עכשיו דוגמה, שלישית או רביעית, עקבתם אחריי? יש 10 דוגמאות, אמרתי לכם, נכון? דוגמה נוספת, אדם שנדר נדר שלא לאכול שום דבר, עד שיגיד פרק בפרקי אבות, או בברכות, מה שהוא רצה. שכח, ישב לאכול, וברך, המוציא לחם מן הארץ. פתאום נזכר, איך? לא, לא אמרתי את הפרק המשניות שלי. אסור לו לאכול, הוא נדר נדר. שלא יוכל עד שיגיד את הפרק המשניות. מעניין, ספר בית מנוחה כותב, בסימן קוביוד, שמותר להגיד פרק המשניות, פרק מה שקבע על עצמו, ואחר כך יוכל ולא נקרא הפסק. צורך הברכה. הרי אני ברכתי המוציא לחם מן הארץ. אני לא יכול לאכול עד שאני אגיד פרק משניות. אני נדעתי נדר, אם אני אוכל אני עובר על הנדר. צורך הברכה, מותר לך להגיד פרק נדר. שימו לב, האדם בירך המוציא לחם מן הארץ, לא טעים, יאללה. לא שקיבל תורה מצדה, מבין שנייה, אחר כך מחליט טעום. מה זה? לא נקרא עסק? כותב בית מנוחה שזה כמו תול ברוך. תול ברוך, צורך העניין גם זה מותר. פתח הדביר, בסימן קופסה מחזיין, הוא מביא את הרב בית מנוחה, מפלפל יפה. הוא רוצה לראות מה זה פתח הדביר, אחד המקומות זה כאן, איך שהוא מפלפל יפה. מביא את הראיות של בית מנוחה ודוחה אותו. עוד ראיה ודוחה אותו. אם אתם מתוקים בדבש, מנפת סופים. פתח הדביר היה גברה רבה. ולכן, פסק ההלכה, שלא לא יעשה ככה. נגיד, ברוך שם, כמו ברוכותו לעולם ועד, כי הוא לא יכול לרחול, יעבור על עוד דורייתא, יקרא את הרבה משניות, ואחר כך עוד פעם יברך המוציא לחם מן הארץ, מיוחד. זה המסקנה, ככה נפסק במלכות יוסף. דוגמה נוספת, אדם שכח לברך, נסחה, לקדש. בא לבית, ברך המוציא לחם מן הארץ. הרמה, בסימן רשע א', זה הלכות קידוש, סעיף A. הוא מביא בשם הגאות אלפסי והגאות מודחי. הם כותבים, אדם ששכח לקדש עד לאחר שברך ברכת המוציא. נזכר קודם שאכל, ויקדש על הפת, הרי אם אין לו יין, יקדש על הפת. אז מה שברך המוציא לחם מן הארץ? שחיטה את שלו על הלחם, ימשיך. ששם רצה ורצה בנו, שבת קודשו, קדש השבת, והכי רתעה. וכן, זה שייך בקידוש, אבל בהבדלה, לא מבדילים על הפת, לכן בהבדלה יגיד ברוך שם, אבל שאין כן בקידוש, מה המגן אברהם, סליחה, הרמה כותב, שכן, יגיד קידוש על הפת. המגן אברהם מדמה את זה גם בגבי הבדלה, גביל לתורה. כמו שגביל לתורה זה לא יפסק, גם פה זה לא יפסק. אני עכשיו צריך לעשות קידוש, אז זה לא יפסק. יגיד את הברכה של הקידוש וגם הבדלה. שימו לב, אדם בא לבית, ברך על איזה פרי, ברך על איזה מאכל, בורא פרי העץ, לא הבדלתי. חכה, תטעם. תגיד את ההבדלה, תגמור את ההבדלה, אחר כך תשתה את היין שהיה לפניו, תשתה את היין ואחר כך... כך כותב, המגן אברהם. הוא מדמה את זה לגביל לתורה. המגן אברהם מביא אחר כך בשם תשובות רצפה. זה אחד מהראשונים שהוא חולק על זה. כנראה חולקים מחלוקת של רשי והרמב״ם. צורך הברכה או צורך כל צורך העניין שהוא לצורך העניין, אני לא יכול לאכול בלי זה. לכן אחד למעשה, כמו דעת הרמה, שיעשה את הקידוש על הלחם. דוגמה נוספת, אני לא נספיק כל דוגמאות, יש לנו 10 דוגמאות, אני קצת מזדרז. דוגמה נוספת, וידוי בין התקיעות. אדם שתוקע, שופר, צריך לדעת, הוא לא יוצא ידו חובה, גמר, תשרת, תשת, תרת. הכל מכוח ספק. כולם מכירים גמרא במסכת ראשונה, דף ל"ד עמוד א', יתקין רבי אבו בקיסרי, לתקוע את השלוש, תשרת, תשת, תרת, בגלל הספק. נמצא, אדם שברך, לשמוע כל שופר. הציבור שמע את הברכה, שומע כעונה. כאילו כל אחד ואחד ברך. הוא שמע תשרת, תשרת, תשרת. רוצה לומר את הבידוי, מה אתה עושה הפסק? אולי לא זה התקיעות, אולי התקיעות זה תרת. איך אתה מדבר בין הברכה לבין המצווה? תגמור את הכל, תשרת, תשת, תרת, בטוח שקיימת את המצווה, אז אתה יכול, אתה יכול לדבר. יכול להגיד במה שאתה רוצה בידוי. ואיך אתה בבידוי? באמצע. זה הפסק. כך מזהיר הגאון רבי עקיבא ברגר. כך מזהיר בדרך החיים. מעתיק אותו, המשנה ברורה. כך מזהיר המהר"ל דיסקין. שלא להגיד בידוי בין התקיעות. אחת אלעזר ממון קאץ', הוא באמת זכות על המנהג. גם הרב אלישיב, תשובה בביום החלגימן, הוא כתב לרב תשובה, אומר, אני עצמי לא נוהג להגיד וידוי בין התקיעות, אבל אני רואה הרבה ליטאים אומרים וידוי, וכן אני מלמד זכות על המנהג. מביא זכות, מה הזכות? מה שאומר המנחת אלעזר מון קאץ', כל המטרה של השופר תחזור בתשובה. היתקע שופר בעיר, ועם לא יחרדו, אני אומר את הוידוי. כל אחד קורא את הוידוי שכתוב בין תשרת, תשרת, זה צורך התשובה. תשובה זה חלק, הוידוי זה חלק מהתשובה. צורך העניין, צורך העניין, מותר להגיד הפסק. כמו גביל יתורה, שעמדנו עכשיו, מחלוקת רש"י והרמב״ם, להערכה כמו דעת הרמב״ם, ספק ברכות להקל. כל צורך העניין זה נקרא צורך, טול ברוך וכדומה, תביא צלחת וכדומה, זה נקרא, לא נקרא הפסק. גם פה, לא נקרא הפסק. זה חידוש, כותב אותו גאון מון קאץ', כותב את החידוש הזה. אבל, פלא, חילה מכבודו. הרב ענה להם. יש אחד, ראיתי, חיבר ספר, אחד צעיר, אחד, שהוא בריאים הצעירים, כותב ספר, והוא כותב, שזה מה, למה הרב כתב ביוע משהו להגיד? צורך העניין, גביל לתורג, גביל לתורג. הרב לא יודע, צורך העניין. פגשתי אותו, לפני שנים זה היה. פגשתי אותו, אתה קראת את התשובה ביוע אומר? אני קראתי בחלק א', את החלק ג' קראת, שם יש בכתב הרב ישי, והרב עונה לו, באמת לא קראתי. אבל לפני שאתה חולק, תקרא מה הרב כותב. וכי הרב לא יודעת מלחד עזר מונקאץ', רק אתה יודע אותו מונקאץ'. הרב אפילו שהוא לא חסיד מונקאץ', אבל יודע מה שכתב אחד עזר מונקאץ'. שם הוא כותב, הוא כותב את זה, הרב עונה לו בבי עומר. קודם כל, מי אמר שהטעם של השופר זה בגלל לחזור בתשובה? הרב סעדיה גאון כותב שהטעם הוא בגלל להמליך את המלך. אמרתי לכם, פעם סיפרתי לכם על בריטניה, שם שעומדים לפני בלונדון, לפני המלך, המלכה, ועושים תקיעות שופר ותקיעים חצוצרות. המלכת מלך, שהכתירו את הנשיא פה בארץ, לא היה תקיעות שופר, לא היה חצוצרות. זה באמת, דוש ברחום, מלך עלינו כל העם כולו, ואז עושים בראש שנה. לא קשור בכלל לחזור בתשובה. יש עוד טעם, להזכיר אלו של יצחק אבינו, לעורר חמש המים, יש כמה טעמים, ועוד, לא דרשינן טעמה דקרה. בתורה כתוב למה צריכים לתקוע בשופר? לא. כתב בחצוצרות, לא כתוב למה צריכים לתקוע. מה אתה רואה שטעמה דקרה? כל זה הרב עונה לו, אם אחד הזה מונקאץ'. מה זה קשור להפסק בצורך העניין? מה זה קשור לצורך העניין? כי לא, לא, לא הסיבה. הרמב"ם כותב, אבל פי שתקיעת שופר, גזרת מלך היא, רמז יש בה. רק אני רומז שנחזור בתשובה. אבל זה לא הטעם של המצווה. אנחנו לא יודעים מה הטעם של המצווה.
האזנתם לשיעורו השבועי של הראשון לציון, הגאון הרב יצחק יוסף. כל חי תמיד.